אמנם אמרנו שנמשיך את הקטע שהפסקנו בו, אבל רציתי לסבור שאין לנו עד חנוכה מספיק זמן בשביל לעסוק בחנוכה אצל הרב"ק, ומתברר באמת שיש הרבה חומר בכלל ביצירתו של הרב"ק על חנוכה. אז אין היה הוא כמובן דימות בפני עצמו, רק במקרה של פנינו יש בקטע הזה קשרים ודברים נוספים שבעזרת השם אנחנו אמורים להגיד בענייני חניקה. שים לי שם על יד הדלת שמי שיתנס לאחר שמה. אז קודם כל, למה קוראים לזה חניה? אתם עומדים אין היה. השם הפסוק, לא זכו לי שיש פסוק הזה?
כן, שיהיו.
מה?
נדיב לו את הוואי ולא שזוכר.
אני לא זכרתי, אבל היה עצמה.
אבל זה הכל.
אבל היה עצמה.
זוכר לך.
שמה? שהוא רואה למרחוק. אין היעד שרואה למרחוק, וכמובן שהפירוש היה, ומי כתב את אין יעקב עצמו?
רבי
יעקב.
רבי
יעקב? לא, זה כתב את
המראה.
פרנקי, מה זה נראה? רבי יעקב בן חביב. ומה היה הרקע לדבר? הוא היה מגדולי ספרד, הוא הגיע ליוון יחד עם אביו, והוא ראה את שפלות הידיים ואת נכות הרוח של כל הגולים. לא היה יכול, אתה אומר על בעל הבת, גם הלונדים היו יכולים להתרכז מרוב האסון וכו' וכו'. אז הוא ליקט את הגמרות שיש בהם דברים יותר מלאים, יותר נחומים, שהנפש יותר פנויה לקלוט אותם, והוא קיבל את הקטע הזה, אין היה, אין יעקב. כמובן שמסביב לזה נחתרו כמה וכמה חומשים. אז הוא יצמיד לזה כמובן את רש"י והמהרש"א, וגם המדפיסים שאחריו, כי זה הלך בצוותא, אבל נתחברו כמה וכמה חומשים, על עין יעקב כתוצאה מן הרגישויות הללו. והרב קוק אולי מן היחידים שנניח באמת בהלוויה שלו אז הספידו כמובן נציגים של כל הציבורים שהיה שייך, וגם הרב אסף הספיד אותו. הרב אסף היה תלמיד טלס, בסוף ימה היה שופט בית המשפט העליון. היה אז נוהג, בניהול ובניג נוהג, שלעולם יהיה במושב בית המשפט הגבוה נציג אחד של היהדות, גם אם הוא לא עבר את המסלול הבגצי נורמלי. אז זהו, לפני שהבריקו הברקים, אז הרב אסף היה חבר בהרכב הראשון. ואז הוא אמר מיד מיטתו של הרב שמי מות המהר"ל לא קם כמוהו, והוא ציטט בהגדרה הזו. זאת אומרת, גם בהנהגה וגם בהתייחסויות המיוחדות לעולם האגדה. בימיו של הרב אסף הוא לא ידע מה שמונח באוצרו של אוקספורד של קמברידג', סינטנס אוקספורד. הפירוש של המהר"ל על אגדות הש"ס, דבר שמתפרסם רק בתשכ"ב. אגב, יש לזה דבר מאוד מעניין בקשר לענייני חנוכה. הוא אמר בצדק שהמחלוקת היא בכוח ובפועל. זאת אומרת שכשבין שמי יורים, היום יום ראשון, היום התגלה הנס באור אחד. אז בית הלל, שדנים כל דבר בפועל, אומר, מה היה רק נס יום אחד? נכון שבסוף הראשון יהיה 8 ימים, אבל זה רק אז. בית שמי אומרים, נכון שעכשיו אני לא רואה את הנס, אבל אני דן מה שיקרה בפוטנציה, בפוטנציה זה יגיע עד השמיני. ולכן ישיבת בית שמי מתחילים בלילה ראשון 8. נו, אז מה?
אז זה בין עשה מחקר על כל המחלקות שלהם בשעץ.
נכון.
לגלות שזה ככה, והוא לא ידע שאמר על
זה. ומה רב לבין אמר? רב לבין מוסד לחרוז. זה במאמר שכתב בתפשין ב' באמצע מלחמת העולם השנייה. אני זוכר בתור ילד זה על נייר צהוב. למה נייר צהוב? היה מלחמה והיה מצור על ארץ ישראל ולא היה נייר. אז היו השתמשו בכל מיני נייר צבעוני בעיתונים, עיתונות צהובה בהוראה אחרת. על כל פנים, שם זה פורשם. אחר כך הוא הכניס את זה לתוך ספרו לאור ההלכה. אז זה לא ידע, מכיוון שהדבר היה בכתב, זאת אומרת, במוצרות של הספריות האנגליות, שבכתב יד של המהר"ל בא ההסבר הזה, אלא המהר"ל הסביר את זה רק על המחלוקת הזאת בנרות חנוכה. אבות של הרב זאבין כולל בתוכו רוב המחלוקות של שמאי והלל. זאת אומרת, הוא אמר יסוד, וזה הרבה יותר מתקשר לדעת, שזה לא סתם קפריזה, השמאי ונקח הלל ונקח. את ההשקפה והשקפת עולם. לכן באמת מהי מסורת הארי? שלעתיד לבוא תהיה לך כשמיים. זאת אומרת שכל הדברים הפוטנציאליים אנחנו רואים אותם כקיימים. בסדר. על כל פנים, אז המהר"ל כתב פירושים לאגדות, בחלקם הגיעו לידינו, חלקם למשל הרוב מסרת ברכות לא משתמר, אולי יגלה באיזה גניזה, למרות שקשה להניע, כי היום כבר יודעים את רוב החומש והספריות. על כל פנים, יש מאמר פתיחה גדול וחשוב מאוד ואין היה, שמשמעו, שמותן שמה, על האגדות ועל המסרים שיש להם ענייני אמונה. והרב תפס את השור בקרנב. זאת אומרת, אחת הבעיות הגדולות של האמונה בדור אצל אנשים שמכירים את העניין, מה חז"ל אומר, מה זה חז"ל, מה זה חז"ל, מה הם עושים את זה, מה קנים עלינו את הכתובים וכו' וכו' וכו'. אמר רב, טוב, בוא ניגע את הסבב, ואנחנו נראה מי למשל עשרות שנים אחרי הרב קוק עסק בדבר הזה. יש לו גם ספרים לא שיטתיים. הרב בסר. תקראו את מכתב מליאל, ותראו שם עשו פטנט ספרותי טכני מעניין מאוד. הרב זאבין היה מתאים את האגדה באות מסוימת, כך זה גם נתפס, ואת ההסברים שלה הוא הכניס שלובים בתוך הטקסט של האגדה, ובעוד דקה יותר. אז אתה יכול להבין איך הוא למד כל מושג, איך זה משתלם בפשט, ואיך זה עכשיו
בפשט. זה כמו
שאתה רואה מודלנו על מורה, נכון, אבל הרבה שנים לפי זה עשה, עשו את זה המתפיסים, התלמידים של הרב בסר, להיות דבר, הרב בסר היה מדבר, אז הוא היה קורא את הגמרא, ותוך כדי כך היה, הוא היה רטוריקה נפלא מאוד, הכניס את זה, ופתאום ראית את הגמרא חיה לפניך, שעשה את זה. משהו מאיזה, הרב קוק עשה את זה באופן שיבתי, אלא נבח, זה נעצר לו בשבת דף ד', התוכנית הייתה לעשות את זה בשעס כולו. במהר הפסויות זה לא, אני עוד הייתי פעם שליח, כשנודע לי, באתי לרב שלי זה וניסיתי לפצות, הוא אמר, טוב, תלך תטפל בזה. הלכתי לאיזה דפוס שם באחת השכונות בירושלים, לנסות להגיע, להזיז את זה, הרב שלי, דרורי ניסה אחר כך. אבל רב שלי היה תדם גדול, אמרתי את זה כבר כמה פעמים. ואז שהיה יוצאים מתחת לו, אחרי פטירתו, אז הרב פילבר הדפיס את כל הרחבת הכרכים האלה. כאן יש לבנינו דוגמה של נושא, שהעסיק את הרב, כמו שאמרתי, בכמה אנטין, אנחנו נראה שיש יסודות של הדיון הזה בהלכה, במצוות ראייה, זה ההגאות של הרב על הטור, שמופיע בתף ריקיים ללכות חנוכה, זה מופיע בעוד הרבה מקומות, גם בסירות בעל פה, וזה מופיע גם שלפנינו. הלשון של הברייתא היא די עמומה, והיא מעוררת בעיות לא פשוטות. קודם כל, יש מצווה לעשות סעודה בחנוכה?
לא.
מה כתוב שמענו?
לא.
מה כתוב? המחבר כתוב כך. עוד לא התחלתם ללמוד המחבר כתוב שסעודות שעושים בחנוכה הרי הם סעודות הרשות, נקודה. אין מצווה, לא נפקימי לגבי מי שנדר שהוא השתתף רק בסעודת מצווה וכדום, חנוכה כתב את זה הרמה. ויש אומרים שיש קצת מצווה בסעודות של חנוכה כשאומרים בהם שירות בתשבחות. אז עשה לי איזו קומבינציה כזאת, וזה קשור כמובן לשאלה נוספת. כל סעודה שומעים בשירות בתשבחות, כך אמר כתב המהרש"ל בים של שלמה בבקם בפרק השביעי, שהם הופכים לסעודת מצווה. אז זה סעיף שמשתלשל לו מתוך הדרגון הזה. אמר מוזר, אספר לכם. בשכונת מחנה יהודה ישנה ישיבת ספר שלנו. הישיבה של גור. הבן של הגריז, של בנו של רב חיים, ששמו היה יושבר, הוא כבר לא חי. היה בנו הבכור, היה במסקעים לאמדן גדול. בן דוד של הרב חיים, שכמובן, גם הוא יושבר. היה גר שם מימון. בבוקר הבית ישראל היה נוהג לטייל, מטעמי בריאות, שם ברחובות של מחנה יהודה. קיצר הולך לקראתו הרב סולובייצ'יק, אבל רבה של גור, מה קורה לכם? אני כל היום לערב חנוכה, אני כל היום רואה את הבחורים הולכים, סוחבים, כנראה התכוונו לעשות סעודה בליל חנוכה, סעודה, אז הולכים, סחפו, בירה, קוקה קולה, כל היום הולכים, סוחבים, הולכים, סוחבים, והיה נימה של ביקורת מדבריו. אמר לו הרבי מגור, נו הרי זה כתוב שולחן ערוך. אז הוא אומר, מה כתוב שולחן ערוך? כתוב קצת מצווה. כך אומר לו הבריסקאים. אז הוא אומר לו, הבחורים שלי מפחדים מקצת עבירה. ומי שמפחד מקצת עבירה, אז הוא שמח גם בקצת מצווה. תשובה חריפה מאוד, ככה. החריפות של הבית ישראל הייתה מבהילה. הדוגמה, היא נוגעת פה לכמה, אבל בלי שאני נוקט עמדה. תפס בחור ליטאי אחד שהיה כבר ב-23, אז לא התחתנת? הרי ב-18 לא קופה. אז הוא אמר לנו, יש כאלה שמערכים ב-18. אז במקום הרבי אומר לו, אבל מפסידים קדושים. איזה חריפות זה. כי מי שעומד 18 ארוך, אז הוא לא אומר קדושה, אבל הוא התכוון לא לקדושה, אלא מפסידים קדושה. אם אתה מסתובב, אני לא מפסיד. אז זה הסיפור. לרבי מטולנה הנוכחי היה סבא, הכרתי אותו, הוא היה אדמו"ר מטולנה, שאני תדמר את דבר הזה. הרבי הנוכחי זה מהדורים שלמדו בישיבה תיכונית. הוא למד בכיתה אחת עם ראשי ואחד, תורת לא חיים סבא שלו, החברה היה הזאת. אז הסבא הזה שמע את הסיפור הזה, והוא אומר לבן שלו, לנכד הזה שהיה מקורב אצלה, בית ישראל, אני מוכן להתפגש עם הרבי מגור היום חנוכה. הוא לא, אי אפשר להתפגש עם הרבי, היום הרבי מהסוג וכו' וכו' וכו'. אומר אני מוכר, בקיצר לקח, הוא גר בגן, לקח את האוטובוס, נסע למוחרת, קורא בית ישראל הנכד הזה, הוא אומר, הסבא שלך הוא ירא שמיים. מה קרה? הוא בא לרבי ואמר לו, הסבא, הרבי מתון, שהוא מתכונן לעשות סעודה של חנוכה. אז שמע את הסיפור הזה, שקצת ירא שמיים, קצת עבירה וקצת זה, אומר, אני לא כל כך מפרד מקצת עבירה, אז איך אני יכול לעשות קצת מצווה בסעודת חנוכה? אז אמר, אז מי שקלט את הסיפור הזה, שעל כל פנים, אז יש לפנינו שאלה בהלכה. כתוב, לשנה אחרת כבאום ועשאום ימים טובים בהלב והודעה. זה לשון הגמרא בשבת. רבותיי, מה כאן ניסוח בעייתי?
א',
למה לא עשו באותה שנה? ב',
מה זה שנה אחרת? למה לא שנה הבאה?
אולי, אני לא בטוח שיכול להיות שזה חלק מהסגנון המצוקתח החזלי, אבל אני אהיה
בימים טובים.
מה, 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 מה,
זה
מה שאתה אומר גם לך, מה שאתה אומר זה גם לך. אתה אומר במשך עשרות שנים, דן, מה ההבדל בין הלל להודעה? הפשט של מה אומר רש"י, הלל, נגיד הלל בתפילה, והודעה, נגיד על הניסים, בטוב שלך ובעל הכל, בברכת המזון. מה זה ימים טובים?
שותים.
שם שבת. סליחה, אז יש איסור מלאכה בפורים, אין איסור מלאכה כי יהיה בחנוכה.
לא שנהגו אנשים לא לעשות מלאכה לעונה.
אז זה משהו אחר, אבל לא לכן.
לכאורה זה צריך לשמוח, ואז
או, אז ימים טובים המקובל זה לשמוח. זה עכשיו שיום טוב. אז אין ימים טובים, אז זה עוד פעם משתה, אז משתה, מה זה עלינו עוד היה? כי זה פה באמת במגילת אנטיוכוס. כתוב של האו"ם לימים טובים כמו מועדי התורה. אני לא מסיקה ככה הלכה. ברמב"ם כתוב שהם ימי שמחה. אבל המחבר לא נקט כשיטת הרמב"ם. לכן היה קשה לרב כל הדיון הזה, איזה מין ניסוח שעטנזי כזה. מצד אחד ימים טובים, מצד שני בלב בעודם. אז אולי נקרא קודם את הקטע הראשון בימים הבתור השני. לשנה אחרת כבר הוא שאום ימים טובים. זאת ההתפשטות הרוחנית שנמשכה מתוך ההתפשטות המדינית של יוון, שהטילה ערך לפעותם של הרבה נשאלים מישראל, היה מקום לדון אותה כמאורע של תקופה רחוקה ומקרית. נקודה. איזה ידיעות היסטוריות נתונות במשפט שקרה?
שאני ניסו למחוק את דת ישראל.
סתירה. תתחילו ידיעות פשוטות. מה שכתוב? אני לא... מה
שכתוב?
איזה ידיעות היסטוריות? תתחיל לתאר את ההיגיון שבמשפט. את המבנה שלו. נניח שאתה רוצה את המבנה לנסח לו, חסר לך, כן, איפה יש עוד מישהו שם קטע? לכן הוא לא יכול להגיד, כי אין לו את הקטע שלו.
עכשיו יש... בגלל שיוון התפשטה טריטוריאלית?
יום. הייתה דבר ראשון עובדה היסטורית. התפשטות מדינית. התפשטות טריטוריאלית. איך היא התחילה? עכשיו אני שואל היסטוריה. אלכסנדר הגדול כבש את המזרח כולו. שנת
333.
איפה יש לנו מגע עם
שמעון הצדיק?
שמעון הצדיק הגמרא ביומה ב... הסיפור הזה חשוב, הוא חשוב ללמוד לגבי דברים שעוד נשיב עליהם. מי היה הרבה של אלכסנדר? אריסטו. זאת אומרת, עוד צעד אחד, יסוד אדירים, שכשאריסטו מלמד תורה בחצי האי האיגאי, דהיינו ביוון, לאבים יושב שמעון הצדיק במשכת הגזל. זוהי עובדה נתונה. מה היחס בין העובדות? זה יסוד אדירים שאנחנו עוד נגיע אליו. אז הייתה התפשטות מדינית. מה קרה מיד אחרי זה, רבותיי?
זה
התפשטות בהשפעה
רוחנית.
לא, מה קרה? מה קרה מיד אחרי זה? שאלכסנדר מת באופן מפתיע. ולכן ולכן החזון הגדול שלו על אימפריה התנפץ, ואז התחלקה בין צפון לדרום, סלמי במצרים וסוריה היוונית. לכן כשאנחנו מדברים על מלכות יוון, אנחנו למעשה מתכוונים גם למלוכה הסורית יוונית, שהם בריאים פה יצפו מצב סף, קיבלו עליהם את התרבות היוונית וכו'. להתפשטות המדינית הזאת היו גם צדדים כלכליים, כגון ערי החוף על שפת הים התיכון בארץ ישראל, בסוריה, בלבנון, בסוריה, היו ערים יווניות. היוונים היו יורדי ים, בגלל חסיהי, הגיעו לשם, התפתחו, והיו לה כמובן מסרים וכו' וכו' וכו'. יש לנו עד היום שרידים של חפירות ארכיאולוגיות בקיסריה, בדור, בטנטורה, בחיפה, בצור, בצידון, באקו. היו מקומות ששמעו. זה עכשיו? לא שומע? על כל פנים, זה היה בדרך. הם הביאו אותם גם תרבות. ובשלב הראשון, הם בכלל לא היה להם שום יסוד משתבר. הם חיים לעצמם. לא היה אכפת להם מה שקורה בעורף ההררי. כן, בעורף ההררי בשומרון, בעורף ההררי ביהודה, בעורף ההררי בנגב, לא מעניין אותם. אלא מה? דרך הטבע, נקרא לדוגמה, האם מה שקוראים תרבות המערב של היום, יש לה איזושהי נטייה מיסיונרית? אני לא יודע, אני חושב שאין דבר כזה. אכפת לאמריקאים אם אתה תדבר באנגלית או לא, אכפת לו אם אתה תתלבש כמו, אם אתה תנגן ג'אז כמו,
זה לא נראה, זה חופש הפעם.
כן, כן, זה נדבר לאמריקאים, אני מדבר בכלל תרבות, אלא מה? אז למה באמת יש יסוד של מגירה לתרבות המערב?
משה,
מה משה? יעני להיות אין. למה להיות אין? מהו הפסיכולוג של להיות אין? למה? כי אתה רוצה להיות חלק מהמצליחנים. יש נטייה לאדם להתחבר למצליח. הנראה לתרבות זה משהו אופנתי כתוצאה מ... איזה מעמד חברתי שיש לו. אז בראשית הצעדה התרבות היוונית הפכה להיות אופנדית, כי היא סימן של הקדמה, היא סימן של ההצלחה, ואתה צריך להיות בעסק הזה, להיות קשיר, להיות בספור, במסחר, בכל מה שמתלווה לדבר הזה. יוחוס אפיפנס משהו פסיכי היה שם, והוא סבור היה שמלכותו תתחזק יותר ותתעצם יותר עם מה שקוראים ביידיש, נדבר על ליבונים אין פונים, לכל היוונים פרצוף משותף, דהיינו לעשות מכנה משותף של כולם. ומתוך כך הוא הגיע בפעם הראשונה בהיסטוריה האנושית למה? בכפייה דתית. לא היה לפני אנטיוכוס, אתם שמעתם פעם על פעולת התבגלות, על פעולת התמצרות, על פעולת התעשרות באלף?
פסל ש...
עוד פעם?
שכל מחייב נשתחבר לפסל במדינים.
זה היה במלכות שלהם. זה היה אצלות עיר הבירה, אבל לא אכפת.
מה בזמן של האבות, שנמרוד וכולם גם נשתחבר?
זה עוד פעם, זה היה בתוך המלוכה הבבלית שלו, אבל מה היה אכפת לו שמעבר להרי החוי שיהיה משהו? אתה צריך להבין, אנחנו מדברים על מדינת היהודים, לפני החשמונאים, הייתה מדינה קטנה בין ההרים פה, לא יושבת עליה הדרך, לא היה לה שום מגע עם הסביבה, היא גמרה את כל חשבונותיה בתוך המלכות יהודה המצומצמת. מי ידע, מי הגיע למודיעין, מי עזוב, אף אחד לא ידע. והם חיו להם את החיים שלהם, זוהי תקופת הסופרים, זוהי התקופה הפנימית של התפשטות תורה שבעל פה, והיה נחמד מאוד. אם לא המשוגע הזה, מי יודע, יכול להתגלגל בטובה וברכה. הוא עשה מה שעשה, ואז התחילה הסיפור הזה של הכפייה. על זה הוא רומז. ההתפשטות הרוחנית שנמשכה מתוך ההתפשטות המדינית של יוון, שהטילה ארץ בדיעותיהם של הרבה נרשלים לישראל, תן בהתפשטות הרוחנית הזאת, היה מקום לדון אותה כמאורע של תקופה רחוקה ומקרית. עכשיו השאלה היא, האם זה אפיזודה חולקת? האם זה ירון? יש בכל מקום לזה. יפור אליו, ירון, ילמנתי ירון, אנחנו יחזור השקל וגמרנו את הסיבור. אפשר היה לדון את כל המקרה הזה כעננה שהייתה וחלפה ויותר איננה, נגמר הסיפור. אומנם.
הכוונה פה להתפשטות רוחנית רעה?
אתה רואה שאמרתי טיל הארץ. בוודאי ש... אז הוא התכוון לנחש, הוא התכוון להשפל איפה שלא תיקח. קח לך את ההוללות. אחת ההוראות של אין מפתירין אחר הפסח אפיקומן. אפיקומן מה זה? זה ביווני. היוונים היו נוהגים אחרי הסעודות שלהם, כשהיו עושים כל מיני סעודות, זה הפיקטואיזם, אתה מחליף את הפיקטואיזם באפיקומן. אבל על כל פנים היו, כך אני חושב, הם היו מתהוללים ושותים לשוחרה ויוצאים ברחובות מכל הבתים תהלוכות של, 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 של התפרקויות. עם כל מה שההתפרקות מביאה בפריצות, בכל, הכל הפקר. אתה חושב שזה רחוב? אני בדרך כלל יושב בסדרים, כל אבא שלי החי הייתי סמוך על שולחנו, ואחר כך ישבתי בבית שלי. פעמיים הייתי בסדרים אחרים. פעם אחת זה היה בשנת מלחמת יום הכיפורים, ופעם שנייה היה בשנה שאחריה, תפשין למדלת, תפשין למדלת. בתפשין למדלת ירדתי למיטלה, כי החלק גדול של התלמידים, הרב אולפסון היה הרב, היום מורם במלא אדומים, זה היה המחזור שהם היו, אז טסתי לשם לעשות שם את הסדר. ישב לידי אוגדונר, ופעם ראשונה בחיים שלי שם, ערכתי סדר של מאות אנשים, ופתאום ראיתי שבחת הפעילות שלהם, אמדוני, עכשיו ידידי שם מבט הזה, נעשה שם בגד, התחילו לשיר שושנה, שושנה. מה קרה? שתו כוס ראשון, שתו אותו ישירו חזוניש, נעשה שמח בנשמה. אחר כך כנראה הכניסו שיהיה מיץ הנביא, אז כנראה שתו יין יין, נעשה שמח, שושנה, שושנה. זה היציאת מצרים שלהם. באמת זה הייתה פלוגת מפקדה, לא היה לי בכלל טענות אליהם. אני מתכוון לומר, הנה לך דוגמה קלה בקלות. כמובן שאיכשהו קם, אז עשה שם שקט וכל הדברים האלה. אבל אני מתאר לי הפסיכולוגיה של האנשים האלה. אז זה כבר יהודים, כבר לא חומר גויים. אז אתה שמח לנו. אז זאת אומרת, באיזה מקום שהוא אפשר היה לראות את זה כאפיזודה חולפת ולא להתייחס אליה. אומנם, באמת, אותה פעולה הרעה חדרה ללבבות רבים, מה מתברר? שהארס היווני הזה הוא בחן החיצוני שלה משכה לבבות רבים. וכאן מכניס דבר נוסף, אנחנו מכירים אותו בצד החיובי, איך מופיע בתורה ובגמרא, מה שהוא קרא בטקסט כל כך, קרא לזה חן חיצוני, איך התורה? יופי, אותו שיר יפת. היופי היווני, היופי היווני בא לידי ביטוי בציור, בפיסול,
גם ביופי הפיזי.
גם ביופי הפיזי. כך לדוגמה, כאן למטה, כאן למטה, נומה יפה למטה. איפה שהיום דוד זון, מה ישראל שם? שם היה האצטדיון היווני. שם היה גם מגרש מרוצי סוסים. ומה מה, מה היה אחד מן האטרקציות?
כהנים זורקים דיסקוס וכהנים רצים.
זה עוד דבר.
היאבקות.
היאבקות. היאבקות. ולפי הנוהג היהודי זה היה בעירום. על מה, מה, רצו להראות שיהודים יש להם גם נשרים, אבל יהודים עלו לזירה וראו שהם נימולים, אז התחילו להתבייץ. אז מה שהגמרא קוראת מושך לעולתו, והוא כבר החליט שאת הילד שלו הוא לא למול, כי הילד שלו יסבור בזה, הוא לא יוכל להתגשש. מה שבערך קורה, איפה היה לזה השבוע ביטוי קצת שונה בזה? בא, בא, בא. אני חזיז, חזיז. ושמעתם על חזיז? בטדי קורק, בהצטדיון, בטדיון, הפועל, הפועל, זה רק חזיז. תפשו אותו. מסכן המפתח, נקטיעו לו שלוש אצבעות מהחזיז הזה, הוא רוצה לתפוס אותו. אני, ההתאפנות ישבה, נתתי לה כנסות, אני לא שתראה גם מה שאני מדבר. כמו שמדבר כזו לא יזיק לך. אבל מי שיודע, איך אני אתה עושה, אני הייתי הרי בטן מכל הלכת. זה למדתי מרבה בגלל. רבה בגלל, ארוחת ערב של 100 רדיו. כמו שאתם ראיתם פעם את רבה בגלל, איך הוא קורא את לוח המודעות ברובע? הוא עושה משקפיים, הוא קורא בדיון הנצרח. אני חושב שהוא חושב שזה חלק מתפקידו הרבני, הוא צריך לדעת מה, מה, מה קורה ברובע. זה מה שנקרא להיות עם, ללכת למדרשיה. אני חושב שיש בזה איזה תוכן, אני יודע כמה, 11 אנשים רצים אחרי אור מלא אוויר, יתמה, אוויר מלא, אור בעין, כדור כזה, וגלגל, 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 סער, 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 סער. זה דוגמה של עולם מודרני, שהוא גם הוא נמשך לדבר הזה.
אני רק דיבר על זה פעם, זה כן...
בין הכדורסל לכדורגל, לא בין
ההתאמנות. נראה לי בין התאמנות לספורט.
ספורט. ספורט. רואי צא לא אימא. ספורט. אני כבר לא רוצה לדבר על המשחקים האולימפיים שיש להם יסוד של עבודה זרה. זה נעשה לכל זהוס עם כל מיני הסיפורים הללו, אבל סתם העלאת החומר. אז למה שהוא אומר, ומתי התגנרה חדרה לבבות רבים, ובכן החיצוני שלה משכה לבבות רבים, עד שהמצב הרוחני של ישראל היה עלול גם כן בתמידות להיות נפגע מכוח היוונות, שהתפשטה, שהתפשט על דעות רבות שהן שורשים גדולים בתורה. זה התחיל בדברים די זוטרים שאפשר היה להתמודד עם זה. אבל מה קרה? נתתי דוגמה. מה רב הספורט? והנה איך הספורט הביא אותך לזלזול במצוות המילה? איך הספורט הביא אותך לעבודה זרה, לאלים היווניים? אז מה ראו? שזה הולך, שזה יתפשט על שורשים גדולים בתורה. ומצטעפות למעשים רבים בדרכי הדת והחיים. ופתאום אתה רואה שאני כבר לא מדבר על זה שהתחילו לדבר צרפתית. צרפתית, איפה התחילו לדבר צרפתית? במושבות של הברון, ערב מלחמת העולם הראשונה. אז זה גם כן היה בשביל להיות אין. אבל כשאתה מתחיל לדבר יווני ואתה שוכח, אתה לא יודע להתפלט, אתה יודע לקרוא כל מיני דברים כגון אלה. כן, אבל איך קוראים לתופעה הזאת? התייבדות. וכאן אני חוזר למה שאמרתי, אין התעשרות, אין קבלת התרבות האשורית, ואין קבלת התרבות המצרית, ואין קבלת התרבות הבבלית. אנחנו גורם לזה היום התבוללות בשביל כי שם השם מלא להצפתם, אבל ישנה רק תופעת התייבנות. זה נתון לשתות, על זה אפשר לבקר. השאלה היא מה ההסבר לתופעה הזאת. זה כמובן מסביר שבפגישה עם אשור וכו' וכו', אף פעם סנחריב לא רצה שיחזקיהו יהיה אשורי. הרצה לברכה, תן שקט תעשייתי, תשלם מיסים. יותר לא רוצה ברכה, תמשיך להיות מה שאתה רוצה. אותו דבר בבל, אותו דבר מצרים וכולי וכולי וכולי.
אבל הגזירות שמד, גם היוונים כאילו רק התחילו את זה, הגזירות שמד...
איפה היה קודם?
לא, אני יודע, היוונים התחילו, אבל אחר כך...
זה מה שאני אמרתי.
אז למה לא קוראים לזה אחר כך גם בשביל כאילו התייבנות זה בגלל שזה היה התחיל?
קודם כל, גזירות שמד שאתה מכיר זה רק גזירות שמד של הנצרות, ולכן אנחנו מדברים על התנצרות. אבל אני אמרתי בתולדות ההיסטוריה האנושית, הפעם המושג שקידוש השם, דיינו בשואה מוחבת, למות על אמונותיך, זה התחיל מהיוונים. זה כבר הזכירו ואני הסברתי שזה היה מקומי. זאת אומרת, כי נמרוד רצה שבעיר שלו לא יהיה לו אחרים, אבל לא היה אכפת לו שתלך למקום אחר ושם תהיה.
אבל היה גם הפעם עובדה שלא הייתה גלובליזציה כל כך עד
כדיבה. בוודאי שזה קשור לזה, אבל אני אומר, אבל אף עוד פיקן, עובדי שאלכסנדר, בגלל הצד האימפריאלי שלו, כן תפס את זה. הרי בגלומה של היטלר אנחנו רואים שעד הדור העשירי, אם היה לו קשר עם יהודה, הוא גם שלח אותו לאושוויץ. זאת אומרת, הוא לא רצה להשמיד לגמרי, אבל זה באמת אותה מסורת שהייתה מהדברים שלו. על כל פנים, המעשים המתייבים האלה מסתכלות במעשים רבים בדרכי אדם והחיים. אלא, שאותו פח השמן החתום שבנורא הנס, שהוא רומז גם כן על השורש היותר פנימי שבאמונה, החזק והמוס בעומק נפשותם של ישראל, שמיים רבים לא יוכלו לכבות אהבה, והוא עתיד לשלח אורו על כל הכוחות המתפשטים לאחיותם, להחיות את המעשים בפועל ואת הדעות התיאוריות המתייחסות להם. אז מה מתברר? כאן הוא עשה מעבר. העובדה הייתה שבתעשיית השמנים כהכנה למזבח, לעבודת המקדש, היו בוודאי כמויות סטנדרטיות של פחיות שמן שהיו מספיקים ללילי טבת הארוכים. בערב ובבוקר בעיבובה את הנרות, כן, וכן. אז היה צריך לעשות פחים כאלה. אכן נמצא פח כזה אי שם במסתרי המקדש. אבל הוא אמר, הפח הזה הוא סמל למאומה גדולה שהקיפו היוונים. ובאיזה מקום אחד הסתתר נקודה אחת שלא נגעו בה, וממנה אפשר להלך ולפתח את העמידה היהודית נגד הדבר הזה. והוא עתיד לשלח אורו על כל הזמות המשפט מתפשטים. על כן, בעבור כעבור שנה, ראו שבשמירה הזאת שמצד השם על ישראל, דיינו, פתאום הם תעשו שהעובדה הזאת, הטכנית של מציאת הפך, זה מסמל בדיוק את עמידתם של היהודים על דעותיהם, כמו שהפך ביקש לו להתאמה. מכוח האוצר הפנימי של שמן משפט קודש של יסוד האמונה, הוא עשה פה איזו השוואה, כמו שעשו בכל הדורות, בין האור של התורה לבין, כשחזל אמרו, והחושך זו יוון. משתום אף אחד מכם לא היה, אולי כן היה מישהו באקרופוליס, שם בחובות של... אתה לא היית, אבל אתה לא היית. יש מקומות בעולם שלא לא היית. על כל פנים, מה קורה שם בלילות חנוכה? אני לא הייתי שם, אבל אני מבטח. חושך! תיירים לא מגיעים, אולי ביום.
קר.
מה קורה, מה קורה בירושלים? האור של הנר הזה. חם, אור. אחרי תעשו חדל והחושך זו יבן. זאת אומרת, פתאום אתה, הוא אומר, כעבור שנה, זה לא רק שנה של יחידת זמן. פרספקטיבה היסטורית. הפרספקטיבה ההיסטורית תעשו. ראו שהשמירה הזאת שמשעת מצד השם עם ישראל מכוח האוצר הפנימי של שמן משחת קודש ויסוד האמונה, דבר זה ראוי לקבוע לדורות. מדוע? כי עוד לא עפשה מלחמה של התנסות התגברות הרוח היווני. עדיין הם מבקשים להתמודד. זה היום לובש צורה של יוון, מחר זה לובש צורה של תרבות המערב, מוחותן זה רוק אנד רול, גם הפופ, אני יודע, כל המסל, ושלעולם צריך כוח השמן הפנימי שבו אין מגע זרים שולט להיות מגן, על כן כברום. כברום זה לא הרגיל. עד שהם השיגו פרספקטיבה היסטורית, הם התייחסו לזה כאפיזודה שאולי היא חולפת. ולא כל התמודדות שהיא לא כל כך שורשית, צריך לתת לה ביטוי. אבל פתאום הם התחילו לראות, סליחה, סליחה, זה לא פעילות החולפת, זה ממשיך להתמודד. אז לכן צריכים לקבוע את זה, צריכים להשריש את זה. אבל נוסף על הדברים, אבל גם זאת השקיפו, כי לא רק את הרע נקבל, וכאן בא סיבוב רציני מאוד. מפגישה הזאת של רוח יוון, החודר במשכנות יעקב, עד שאין לנו כלל במה לשמח או לשמוח על מציאותו, כי אם כך נהגתו של הקדוש ברוך הוא, של מקום ברוך הוא בהנהגת עולמו בכלל, והנהגתו עם ישראל בפרט, כי כל אותם הדברים המתנגדים ונראים רעים במציאותם, הם עצמם גורמים לפאר יותר את כוח הטוב באמת. סליחה, סליחה. מי אומר שזה היה, שכל התופעה הזאת הייתה שלילית? לא כל כך ברור. מה מתברר? מתברר שהפגיעה הזאת, אנחנו חשבנו שאין לנו כלל שיוון כולה רע. ומה מתברר? מתברר קודם כל מה יש טוב ביוון. עצם ההתמודדות. עצם ההתמודדות, עצם העובדה שאתה צריך לחרוק שרבולים.
אבל מה
הקדוש ביוון? אין לכם, בשלב זה הוא לא מדבר על יוון כיוון, אלא כיוון שזו הייתה התמודדות הראשונה כמו שאמרנו. כי הרי לא מצרים, לא שום. עצם העובדה הזאת שישראל היו צריכים, אתה נפגש עם חיילים לא דתיים, הם שואלים אותך למה אתה צריך, אז הפרימיטיב שואל אותך למה אתה צריך כיפה. והיותר אינטליגנט שאותך, מה יש בעיתון שמיטר, זה דארד, את המחיר, מה זה שם הדתיים האלה עושים לנו בעיות? מה זה עושה לך? אם יש לך פרטנר אינטליגנט, אתה צריך בעצמך לנסח תשובות אינטליגנטיות, שלא תמיד אתה משיב את זה לעצמך, אלא הוא מגרה אותך לדוסייה, ופתאום מתבררת עמדתך, מתבררת לך יותר, היא מתלטשת יותר. זאת אומרת, עצם העובדה, בשלב אחד, משלבים נוספים, בקטע הבא, השלב הזה שאתה צריך לחדד את עמדותיך, זה עצמו עושה אותך יותר עמוק בדבר הזה. הקבעום הזה הוא שאתה צריך להגן על עמדה מסוימת, אתה מעמיק בה ואתה מתכונן אליה, ואז הניסוחים שלך יוצאים יותר בחדים.
זה
כל
העיקרון שאורן יהיה יותר חזק על מלכו שלך.
גם זה יכול להיות. כמובן כשאתה דן מה המיוחד של יוון, אז אתה אומר, זה החושר זו יוון, וממילא יש לך את ההזדות של האור. אבל אני אומר, בכלל, כל מקום, עשה לו עזר מכה כנגדו. מהו העזר שיש לישיבה? שהיא כנגדו. הוא רוצה לישון, אם את לא תקום יש תפילה, הוא רוצה יש לך סדר, יש לך חבותה, העזר הוא שהיא כנגדו. מה זה? תכונה טובה? עזר כנגדו. יש לו עזר שיש חבותה שאיתו אתה דן. אתה אומר, אני אומר אחרת, זאת אומרת, אני באיזה מקום שהוא מבקש להבין אל עמדותיי, אני מעביר את זה לפני הביקורת. אז זה הדבר הראשון. כל אותם הדברים המתנגדים ונראים רעים במציאותם, הם עצמם גורמים לפאר יותר את כוח הטוב והאמת. על כן, הפגישה היוונית, כשתגמור מהלכה, היא לא נכון, להיכנע כולה בפני הדר גאון השם, שהוא מרוזם של ישראל, אנחנו צריכים להתמודד עם זה. אבל כשתגיע לשיא, עוד תשמש עם כל כוחותיה להוסיף פאר ועוצמה לתורת אמת ולגדל שם השם אלוהי ישראל בעולם. יופייפותו של יפת תיקבע באוהלי שם. אז הוא התכוון לומר, כשחזל אמרו על ההרכבה הזאת, שלא להשתמש בה במושגים פאר, גם בגלל ההרכבה שבפר, וגם בגלל הסינתזה שלו. יופייפותו של יפת תיקבע, אתה שומע מיד, כברום. כיוון שעשו כברום, אז זה יעזור שזה ייקבע. שלמה, להרחיב ולשכלל, לפאר ולרומם, עוזה של תורה, ויראת השם תורה, השולה על הרי ישראל, על כן ראויים הימים הללו לקובעם ימים טובים. אז הימים טובים זה לא רק על שם העבר, כי בהתחלה הסתפקנו מזה רציני, התברר זה מאוד רציני בגלל המלחמה שבדבר, ובגלל זה שזה נושב בחובו דבר שאתה תוכל את עמדותיך לפרק טוב. נשמע, כן.
לא הבנתי למה הם לא קבעו את זה באותה שנה. היה צורך לחכות. הם לא שם כבר ראו?
לא, כי יש דברים שרק היסטוריה מראה. היו כל מיני אפיזודות חולפות. אתן לך דוגמה קלה. נחש העמוני ביקש לעשות לאנשי יבש מילג שם איזה תרגיל. אתה שמעת שעשו איזה יום טוב לכבוד נחש, אתה שמעת שעשו איזה קידש לכבוד אבני, אתה שמעת למשל נניח בתקופה שלפני הקמת המדינה ניסו פעם לכבוש את חניתה, אז למה לא עושים יום טוב של חניתה? יום העצמאות זה כבר. כשאתה תופס פרספקטיבה, יש דברים שהם חולפים, אתה לא מתייחס להם. אז לא ידעו איזה משקל היסטורי לייחס לזה. אז לכן זה פרספקטיבה היסטורית, אפשר לקבוע.
חלמתי לוקח, מה יתברר אחרי שנה? יותר יתברר הקטע של המחשב, מה שהוא אומר, או שהיוונים זה משהו שהוא נצטרשו
תמיד? קודם כל יתברר שההתנגשות עם יוון היא לא בת חלום. היא נשארה. מה היה קורה אם נניח היו מפסיקים את המסחרים היוונים, היו מפסיקים ללכת לאצטדיונים, היו מפסיקים, דברו שלא כל כך, הוא רוצה כן ללכת לקדוש, הוא רוצה כן ללכת לאצטדיון, זאת אומרת שהם נכנסו להיות המדי עמוק, אבל התנגדו במשיכה, כן.
אבל אני אומר שבענייני שלא סיום נחשם, אני אומר, אבל
מאוחר
יותר, אחרי כן בהיסטוריה, בעמוד שאני
באחרון,
לא, אבל עשו כל מיני אירועים של הצלה נקודתיים.
עד רבה, זה מראה.
אבל היה גם דברים נקודתיים עשו את זה, לא?
נקודתיים שבאותם נסיבות הם היו בעלי משקל היסטורי עמוק יותר. למה
למשל? של העירה אחת
שניצלה. אתה מכיר היום עוד בעולם מקום אחד שגורגים פורים של ג'רפה, של נחנץ, של משהו כזה?
יש לכם מה כתוב? חוגגים את זה בקהילות שלהם.
אין הקהילות כבר. מה כתוב בפורים? וזכרם לא יסוף מזרם. במגילה מודגש הדבר הזה, שהפורים הזה הוא בעל משקל גדול מאוד. דברים כאלה שהיו במקומתם, וזה בלימן, כי כשחזר קבעו משהו, הם ביקשו שהדבר הזה יהיה בעל השלכות היסטוריות, וכדי להיות בטוחים בדבר הזה, הם חיכו את הפרספקטיבה
היסטורית. אבל למה הם מתאמים?
לא הבנתי.
למה הם מתאמים?
זה נדבר בקטע.